ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויום המלך אסתר המלכה בשושן הבירה הוגו היהודים והבית 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו. ומה שאלתך ונתן לך ומה בקשתך עוד ותעש. אחרי אותו יום שבו כולם ציפו לו במשך חודשים אגבי חודשים שחרב הכליה מונף את ראשו של עם ישראל, כאשר יקלו היהודים לעמוד על נפשם וסוף סוף יצאו מפלה לאורה משעבוד הגאולה, הרגו 75,000 ובשם בירה 500 איש ועשר בני המן. ברוך השם, יש happy end, הכל בא מקום בשלום, העיר מוסר, העננים הסתלקו להם, עם ישראל יכול להיות שלב ושקט ושענן, ולכאורה לא נשאר משהו מה לעשות. ואז החשבי ראש מקבל את הדיווח מאסתר המלכה, ביום ההוא בא מספר הוגים שם בגלל פי המלך, ויום המלך אסתר המלכה בשושן הבירה הוגו הידים הבית 500 איש ואת עשר בני המן תועלו, צריך ואת עשר בני המן בשם בדעות המלך מעשו. יכול להיות שחשבי ראש עם כל רשת החשדו פנים ובני הרמחים שלו לא יודע מה קורה בשאר מדינות. מה שבוש הכתובים מדגישים זה מלחמה מיוחדת בשושן הבירה, וכל הדין חובבים הקט חרב והרג ועבדן ובשושן הבירה. יש מלחמה מיוחדת בשושן, ואז החשוש בא לאסתר והיא אומרת לו, וטוב לאסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדעת היום. יש כנראה מלחמה שלא נגמרה, יש את המלחמה בשם זאת המלך, יש את המלחמה ב-127 מדינה, ויש את המלחמה בשושן הבירה. המלחמה בשושן הבירה היא מלחמה שונה, ייחודית, והיא עדיין לא נגמרה. היא עדיין צריכה יום נוסף להשלים את המלאכה. ואכן, ביום המלך יעשות כן, ותיתן דם בשושן, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, והרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שכחו את ידם, ושאר היהודים אשר בנות המלך ניקהלו ועמוד על נפשם וכו' וכו'. מה מיוחד בשושן הבירה? מה מייחד אותו יותר מכל שאר הדברים? אני יכול להסביר מה שיש דברים נכונים, שבשושן הבירה יש רובד נוסף שצריך לשרש, יש מעבר לאיום הגלוי שזה איום נסתר יותר, נקי בו קטע שטפל בנושא הזה. ניתן להסביר זו בדינמיקה של מלחמה והמאבק ברשעים ובאנטישמים שבפרס ומדי. הנהרגים בהם הראשון היו מבקשי רעתם, הצרים אותו המחשים להורגם. אלו היו שונאי ישראל שבגלוי, שאימו על היהודים באלימות ובהרג. קוזאקים, נאצים, צלבנים, קנים אסלאמים, ושם רינבישין היו כלולים בקבוצה הזאת. ש-127 מדינה כללו כאמור אנטישמים מכל הסוגים והמינים, שכולם רצו לקחת חרב ולדגור את השכן היהודי, לקחת לפיד ולהעביר את ביתו שהיהודי שגר ממולם. כאמור השנאה והאיום המיידי של השנאה היוקדת שמשודרת מחוץ, הדש של אז. הגמות היו המיידים הממשי להוציא לו את תוכניתו של המן, וכנגדם היו צריכים להיקהל ועמוד על נפשם בכדי לסלק את הסכנה ולעקוד במכת חרב והרג ועבדן. כל אלו ובריוני שושן בכללם טופלו בהם הראשון. בקשתה של אסתר ביום השני הייתה לצלול צעד נוסף, לשרש את האנטישמיות על גילוייו המעודנים והמתורבתים מתוך הממלכה. לא האנטישמי גס הרוח, הבריון עם המקל, אלא פקיד העדין, המנומס, המלובש, שמתנכל עם ישראל בקביעת מדיניות, בהקצבות למיניהם, היינו בתקידי משרד החוץ, בכל אתר ואתר, אנשים כאמור ראויים והגונים, האנטישמי המעודנים והמתורבתים שיושבים בלשכות ובמשרות ודואגים תאומות שיהודים לא יוכלו לשגשג. שם כך רצת לקרות הפקידות האנטישמית, החצרנים, שונאי ישראל בלבבם של דבוסה היהודים, הסופרים מעצרי דת הקהל שעוטפו היהודים באופן שקט ומתוחכם ולא באופן בוטה וגס. האנטישמיות המתוחכמת ומעודנת ולא הפשוטה ופרימיטיבית הייתה מטרת יום השני. במשפט אחד, האליטות האנטישמיות. האנטישמיות שבאליטות זה עולם אחר לגמרי, זה עולם שמתנקז לשושן, זה עולם שקיים רק בשושן, שם מרכז הכוח, שם מוקד הכלכלי, שם מוקד השלטוני, שם יושבים לעצמי דת הקהל למיניהם, שם כל, כל בעלי ההשפעה והתפקידים, ממילא אסתר את הצורך, לא רק לעשות האיום הגלוי המיידי, אלא כמו לשרש את האנטישמיות לחלוטין. הדברים היו נכונים, הם היו נכונים אז, הם היו נכונים בדורות עברו, הם נכונים בדורנו. האנטישמיות באה לעולם כמו בצורות שונות, אילו מסוכנים ואילו מסוכנים, צריך כנגד אילו לכם וכנגד אילו להילחם. עם זאת, נראה שלא די בכך כדי להסביר מדוע נקבע יום עד עבור המלחמה שבשושן. נכון, זה שלב נוסף, נכון, זה שלב מתקדם יותר, נכון, זה שלב עמוק ומתוחכם יותר, ועדיין זה חלק מאותה מלחמה, עדיין זה חלק מהמלחמה להגן על ישראל שבארצם, לגופם של ישראל, להגן על ישראל שלא ייפגעו על ידי אותם אנטישמים. עדיין זה מחלק לניצולי ישראל, אף אם אלו פושטים צורה ולובשים צורה. לאור זאת נראה לי שצריך לבוא ולהוסיף על גזר. נכון שיש מחווה כפולה, ונכון שביום השני תפסו כאמור את האנטישמיות היותר מעודנת, אבל זה עדיין לא מסביר כאמור את הסיבה לעשות יום נוסף, כי הכתבים ממשיכים. על כן היהודים הפרזים השוב בימי הפרזות עושים את יום 14 חודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח ותשת רעיהו. לקיים עליהם לנושאים את יום 14 חודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, וביום 13 הפרזים ונוח 14 בו ויהודים שם שושן דיקים 13 בו ו-14 בו ונוח 15 בו. למה יש צורך ביום נוסף? כנראה שיש כאמור לא רק שלב נוסף באותה מלחמה, יש משהו אחר. וכי אני רוצה להדגיש, מדובר בתופעה ייחודית, אין לנו אף חג שמתפצל. אנחנו לא חוגגים את חנוכה לפי אנשי מודיעין לחוד, אנשי ירושלים לחוד, ואנשי הגליל לחוד, אנשי יהודה לחוד. בפסח אנחנו לא עושים הבדל מי ששם בגושן, מי ששם קוד אחרים. בכל חג אנחנו עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, כל עם ישראל עם אחד. אנחנו לא חוגגים קבלת תורה שונה לכהנים, לווים וישראלים. יש כאן פניו, לא תתגודדו, סופר. לחלק את עם ישראל שתי קבוצות, נהפוך, לפצל את החג, את היום משתה ושמחה, לפצל אותו, זה תופעה ייחודית, תמוהה ומצמיהה. אפילו די בזה, הסוגה בגילת אבדל את המודבט מדגישה שהדבר הזה איננו רק מקרי, הוא עקרוני. יש לנו סוגיה שלמה בצד סבוכה שעוסקת בשאלה מה קורה כשפורים חל בשבת. יש דעה אחת שמה שכולם חוקים אותו יום, בדרך כלל מפצלים י' ד' את הדבר, אם אין את הדבר ויש שבת יחגגו כולם י' ד', הגיוני ביותר. כי הרי יש איזשהו הסבר אחד מה שקשיתי לפני רגע, מדוע לפצל? תשמע, לא לפצל באמת, אלא אנחנו מנסים לשחזר, מנסים בעצם כל שבל פסח משחזרים כאילו הוא יצא זאתה ממצרים, כך גם בפורים אנחנו רוצים לשחזר כאילו לחזור לאותה נקודה בכל שנה ושנה, ואז משחזרים את הצום. ואגב, מי שיסתכל בריטב"א בתענית וברייבד שם, לדעתם תהיה נזכר זה קיום בפורים. זה לא קיום בתענית, זה קיום בפורים. כי משחזרים את מה שקרה שם. אז משחזרים את התענית, ואז משחזרים יומיים של שמחה. אז זה שיכול להבין, שבעצם זה קיום כמו ששחזור. אבל אם כך את פני הדברים, כאשר חל בשבת, אי אפשר לעשות את זה, צריכים לבוא ולצייף את זה. אם לא נוכל לשחזר, אזי הרבה יחגו כולם ביחד כעם אחד. ואכן יש דעה כזאת, אבל הגמרא גם מביאה דעות חלוקות, היא מסבירה מה טעם כמה דכתי בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה עירות ב-14 הוא זמנו של זה, לא זמנו של זה. אף כאן הוא ב-14 הוא זמנו של זה, לא זמנו של זה. גם כשפורך בשבת אנחנו עושים פורך משולש, דבר שקשה ביותר להסביר מכנה הלכותית, ונשתברו אז הרבה קולמוסים להסביר את ההיגיון. לא מדבר כרגע על מה עושים לך מעשית, ההיגיון שפצל את המגילה מהסעודה וסעודה מהמגילה, והר"ן והר"א רבו על כך לפני 700 שנה, ומדובר בתופעה מופלאה ומוזרה, אנחנו עוברים ולא יעבור, ומפצלים את המגילה מהסעודה, וכל זה למה? כאשר יש לנו פתאום מן המוכן, שבני המוקפים יחגגו בי"ד את כל אחד כולו, שהרי גם הם עם אותו סכנה, הרי י"ד או הסכנה של י"ג וההחגה של י"ד היא תמיד רלוונטית לבני הקרחים. יש להם יומיים, אבל יום הראשון גם הם חשוב. אז יש פתאום מן המוכן. במקום זה הולכים כאמור על פיצול מוזר ומטמיע. ולמה? כי יש עיקרון זמנו של זה, לא כי זמנו של זה. יש משהו ייחודי ואיכותי, לא בלחימה, אלא גם ביום משנה ושמחה. יום משנה ושמחה של תדבר שונה ברמה מהותית מיום משנה ושמחה של י' ד', וצריכים לדאוג לשני ימים שונים. בשביל להבין מה קורה שם ומדוע זה כך, אני רוצה עכשיו לעבור לנסות להבין מה עובר על אותם יהודים לשושן. וכאן בעצם נבוא לפתוח את המגילה ולהבין במה מדובר. כי התשובה למה שקורה, מדוע בפרק ת' רוצים לומר זמנו של זמן לא כזמנו של זה, נמצאת כמובן בתחילת המגילה ובבעיות שישנם שם. נתאר עצמנו לדקה או שניים את המציאות שבה מתרשת המגילה. עם ישראל יצא לגלות בהלם רוחני ותרבותי טוטלי, לוקח לזמן להתאושש, ויחזקאל ודניאל וחנניה מישאל ועזריה מתמודדים עם המעבר החד והקשה והכואב מירושלים לגלות, מעבר שקשה להכיל ויוצר בעיות קשות גם מבחינת הסבל וגם מבחינת הזיקה הדתית והזהות הדתית שבלי אותו דור הם לא יודעים אם כן שייכים, אם לא שייכים. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מהם, לא אכפת לו, אם יקרו עשרת השבטים שיתבוללו ויעבדו לנצח, או שישמעו זהותם וזיקתם. כל זה יוצר בעיות קשות והנהגה הרוחנית של אותו דור מתמודדת עם זה התמודדות מסיבית. אבל עוברים דור, שניים, שלושה, ומתרגלים לתת של גלות, ורואים שהנבואה נמשכת יחזקאל, ויחזקאל מנבא על כך שאתם הרי ישראל וכם תיתנו ופריכם תשאו ימים רבים, ויחזקאל מדבר על כך שושיב את עם ישראל, נקרא את זה בהפטרה של פרשת פרבות שבוע שבועיים. יחזקאל מדבר על כך שעם ישראל ישוב לארצו, והקדוש ברוך הוא ימשיך למלוך עליהם, והקדוש ברוך הוא ימשיך להיות מלכם, והוא מדבר בעניין בית המקדש מחדש. העם מתרגל לרעיון שיש חיים יהודים בגלות, ואז נכנסים איזשהו הרגל ושגרה שחיים יהודים בגלות, ההלם והחשש והחרדה נעלמים, כאמור שהוגלה מירושלים, הגולה שהוגלתה. אנחנו מדברים כבר על כמה דורות מרדכי מבוסס בשושן, עם ישראל הולך מתבסס בפרס, כבר מרגישים טוב ונוח, מתחילים להרגיש בגלות, בית לא רע, אמנם זה לא הבית, אבל עד כמו שלא, מקום לא רע לגור שם. שם את החיים נעימים, החיים נוחים, מדובר בממלכה יציבה, שמולה, שמכילה בתוכה הרבה מאוד קבוצות אתניות, וכנראה כולם מסתדרים ברמה זו אחרת בשום ושלווה, יש מתחים קטנים מתחת בפני השטח, ובגדל וטרף שלה מסמנים זאת, אבל בגדול מדובר במדינה מסגשגת, עם משאבים, עם מנגנונים מסודרים, והיהודים מקובלים ומצויים. תסתכל במגילה, אם זו גלות של מסך הברזל, אם זו גלות של מחנות עבודה, מחנות ריכוז חס ושלום, או זו גלות של רווחה שבו עם ישראל משולט בחברה. שימו לב, יש יהודים הנמצאים בשושן. מי הם היהודים האלו? זאת אומרת, אליטות. זאת אומרת, אנשים שמשולבים חיי המסחר, חיים הפוליטיים, החיים הכלכליים. אנחנו מדברים פה על מנקי הרחובות של שושן. מדברים על קבוצות מבוססות שבאות לגור בשושן ומגישות שבנוח. אלא היהודי אחשווי ראש הוא אדם ליברל, ייקח איך שחזן מתארים את החברה שלו או את הגישה שלו יותר נכון. משליח לדעת אינו נס, אמר בן עזם למשך כל אחד ואחד השקע מיהם מדינתו, אין מחלוש רצון לדכא אחרים, הוא מכיל את הזר ואת האחר, הוא יושב בשושן ויש לו ממלכה גדולה ורחבת ידיים, ואין לו בעיה לתת לכל אחד כפי המתאים לו, אין לו קינה, הוא ליברל אמיתי. הלאה, לעשות כצון איש ואיש, אמר רבה לעשות כצון מרדכי והמן. הוא מוכן לכל קבוצה דתית, הוא מוכן להיות פתוח גם להישנים לא רק אתנים תרבותיים אלא גם דתיים. הוא לא תובע בלעדיות, הוא לא רוצה לדכא את היהודי, הוא לא רוצה לשלול את זהותו הדתית. במסיבה של חשבי ראש היה אפשר לקבל אוכל גלת כשר, אולי שתי עטיפות חד פעמי ליאר כסף, אבל היה אפשר להזמין גלת כשר, כי החשבי ראש רוצה לעשות רצון איש ואיש, וכל אחד מוכן לעשות רצונו, הוא פתוח, הוא מקבל. אסתר נמנעת מלהגיד את מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. החשבי ראש לא ברור בכלל שאתה לא בעיה עם זה, אם תהיה לו קלה מדית פרסית או יהודית, אין שום אינדיקציה שבכלל זה יפריע לו. נכון, ייתכן שמרדכי מסתיר כי הוא חושש שזה יפריע לו, ייתכן שמרדכי סיבות אחרות לחלוטין. עובדה היא שאסתר לא מגדת בגלל מרדכי, לא בגלל חשבי ראש. וכאמור, זה בקנה אחד, אישר, עושים את הדינם והככתבה, ועם כלשונו, הוא מוכן לשלוח לכל אומה מדינה בשפה שלה, הוא לא מתעקש לשפה אחידה. מי שמכיר קצת במדינות שיש בה יותר מלאום אחד, כמה מלחמות מתרחשות חדשות הבקרים מסביב נושא השפה, ואיזה שפה מכירים ואיזה שפה לא מכירים. לא חסום מדינות באירופה המפותחת שעדיין עושים עליו טורנים לחלוטין, אם זה קטלוניה, אם זה בלגיה בצורות השונות. הדברים הללו מעוררים מתחים אתניים לא מבוטלים. והחשבי ראש, מדינה עמדה ככתבה והעם עם כלשונו. כנ"ל, אחרי שאסתר מגלה את עצמה, והיהודים ככתבה וכלשונה. מדובר בחברה שניתן להשתלב בתוכה. כאמור, מזכיר שושן הקוסמופוליטית, מזכירה את הגלויות, את הבירות, בנות ימינו. יש יהודים בלונדון, יש יהודים בוושינגטון, יש יהודים בפריז, יש יהודים בכל מקום. אין תחום מושב, אין מניעה מי להיכנס עסקי תקשורת, עסקי בנקאות, העולם פתוח, ככה כנראה לפניהם שם. ואותם יהודים בשושן הם חלק מאותה חברה. הם נמצאים שם כי הם מחפשים מוקדי הכוח, מחפשים את האליטות, מחפשים את הקידום ומחפשים את ההשתלבות בחברה הפרסית. נקודה נוספת. אחשוורוש יש מדינה מאוד ליברלית, אבל בד ובד, אולי לא במקרה, יש מדינה שבה הנהנתנות והחומריות שולטים בכיפה בצורה טוטלית. בשנת 3 למולכות, שהוא התבסס, הרגיש חזק, מבוסס, יציב, עשה משתר חסוב עבדיו, חיל פרס ודל פרטים סלנו לפניו, בערותו את עושר כבוד מלכותו. מה הוא צריך להראות? את העושר שלו. במה הוא מתגאה? הוא מתגאה בעושרו, לא בצדקתו, לא בחסדים, לא בדאגתו לחלשים. עושר כבוד מלכותו, עושר וכבוד, זה מה שיש לו, עושר וכבוד. ותיקר תפארת גדולתו, פאר בגדלות. ימים רבים, שונים עד יום, תארו לכם מדינה שלה משותקת 180 יום. אי אפשר למלא טופס, אי אפשר עזרה, אי אפשר לעשות שום פעולה ביורוקרטית, אי אפשר שום סעד, אין בתי משפט, אין פיקוד, אין משרדי ממשלה. למה? כולם חוגגים, כולם צריכים לעשות דבר חשוב באמת. עושר כבר מלכותו, ועיקר תפארת גדולתו. מה צריך לעשות בזמן הזה? נשתה ושמחה, ושתייה כדת אין לו נס, כל המדינה משותקת. כי מה זה הדאגה לחלשים? מה זה הדאגה למדיניות חוץ? מה זה הדאגה לביטחון? לעומת היכולת לאכול ולשתות ולבחוז ולעשות את זה 180 יום עם כל צמרת המדינה. אז הוא נמי ברד גדול, אבל העולם האמיתי שלו זה שמחת קריסו וכבוד מלכותו. חוק, הפס, ותחלת, חוץ חביבות, זו רקמל, גיחס, ומדי שש, מיטות, זו וחסף, הליצות בד, ושש, ודר וסוחרת. מעין העולם הבא, כל מעדרי העולם מצויים לפתחו שם. ולאחר מכן, אם לא די בהשבתה של 180 יום, 7 ימים בכל העיר שושן הבירה. את כל האליטו, לא הצמרת השלטונית, את כל העיר הוא מזמין. אפשר לחשוב כמה מיסים שלנו עניים וקשי יום בשביל לממן בסביבת השחיתות הזאת. 7 ימים, עיר שלמה, בירה שלמה, עסוקה בחגיגות על חשבון משלמי המיסים, וזה שלקח מיסים אנחנו יודעים. זה בעצם החברה שנמצאת שם. ובתוך החברה הזאת יהודי שושן פועלים. שואלים חזר, שאלו תלמידיו את רשב"י, אותו רשב"י שחי במערה וניזון מקו חרובים, שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שלהם של ישראל של אותו דור כליה. אמר להם, אמרו אתם, צריך לשאול, תקראו את המגילה, מה זוהה בתוך המגילה? צריכים אותי מהמערה לענות על התשובה הזאת. אמרו, אמרו אתם, ומה הם אומרים? הסתכל בתחילת המגילה, תחילת המגילה הרי תחילת העלילה. ומה כתוב שם? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. הנהנתנות מאותה סעודה היא לא שמה בוחריהם. נוסיף עוד כמה מילים לגבי דמותו של אחשוורוש. אמרתי שהכסף אצלו בראש מעייניו. שימו לב איך שחזר מסרטטים או מנגידים את המדר שבין כסף והנאה לקדושה. בערותו לא של כבוד מלכותו אבל מסביר חנינה מלמד שלבש בגדי כהונה. בגדי כהונה סמל של נכונותו של אדם להמיד את עצמו לשיעות הבורא. בגדיהם עליהם כהונתם עליהם. ומה זה כהונתם? נכונות לשרת, לעמוד לשרת. בגדיהם עליהם, הבגדים האלה מסמלים, אתה א' משרת, ושני הכבוד והיקר והעונג, למי ולמי? לחי עולמים. מוכן לממשלה למי ולמי? לחי עולמים. לא לך. החשבי ראש לובש אותם, כי מבחינתו כסף וזהב אך ורק יקר ועברת גדולתו. ולאחר מכן יקח כלי שרת, כלים שקדושה נצוקה בתוכם, מעלים אותם מדרגה של חומר פשוט אם כי יקר לדרגה של קדושה ששכינה שם בתוכם, כפי שיוצא בזה את כוס היין שלו. עולם של קדושה אצלו מתמסמס לעולם של חומר, לעולם של כבוד ואושר והנאה. במקום שהיין הזה יצקו אותו על המזבח, יוצקים את היין לתוך הגרון של אותם פוחזים משתוללים. ואם לא די בזה, עומד הגמרא שם בהמשך אתם הגעתם עוד, ביום השביעי כטוב לב המלך ביין. את והדחשת לא תמימי בחמרה. מישהו חי באשליה שלא שתה כבר מהיום הראשון, מהשעה הראשונה, מהדקה הראשונה. הדשת לא תמימי בחמרה. אמר רבא, יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלים ושותים, מתחילים בדברי תורה ובדברי תשבחות. כל היום של השבת שלוקחים את הכבוד והעונג והמאכל המדושן והמשקה המעודן ויוצקים בתוך זה קדושה. לוקחים מה שקודש ומקדשים עוד החול. ולכן עונג שבת הוא עקרוני. ולעומת ישראל אוכלים ושותים ומתחילים בדברי תורה ותשבחות. אבל עובדי כוכבים שאוכלים ושותים ובעיקר עובדי כוכבים שבשושן הבירה הם מתחילים בדברי תפלות. וכן מסעודתו של אותו רשע אומרים מדיות מאוד, הללו מדיות מאוד, הללו פסיות מאוד. אמר מחשבי ראש, כלי שאני משתמש בו אינו לא מדי ולא פרסי לכסדי, צריכים לראותה, אמרו לו אם, ובדו שערומה וכו'. שימו לב פה, מעבר לכל ההחפצה שהוא עושה, שימו לב ביטוי, כלי שאני משתמש בו. ככה יחסו לאשתו. כלי שאני משתמש בו. זה אותו עולם. הכל מה משרת אותי, כל החומר, הזהב, הכסף, היין, בגדי הקודש, ואפילו בני האדם. כלי שאני משתמש בו. זה אותו עולם של שושן. אין פלא שהמן הלך לאחשווי ראש, ויצאו הצעה שלא יכול לסרב לה. עשרת אלפים כיכר כסף אתן לך. מה חשב המן? מה ידע המן? הוא ידע אם יש לו עסק עם בן אדם שהכסף חזות הכל אצלו. שכשיראה עשו את זה כי גם כסף, הוא לא יחשוב שבריר שנייה, הוא יראה עצמת דולרים בעיניים שלו, ומיידית הסכים. כי מה זה בני אדם כמעט כסף? בני אדם היום פה מחר בקבר. כסף, לעולם עומד. החשבי ראש ואת הכסף, איך להסכים? והמן ידע יותר אם יהיה כמו יש לו עסק. דוח בעולם הזה, יהודים אשר בשושן נסים להשתלב. עולם שמצלחת לקבל אותם. פתוח, ליברלי, כי זה נכון. כי אם הערכים שלך זה אכילה ושתייה וכסף וזהב, אין הבדל בין קבוצות דומיות שונות, אין הבדל בין דתות שונות, הנהנתנות והחומרנות, חוצים גבולות, פוליטיים, מדיניים, אתניים. מתחים אתניים, תפיסה של אחר וזר וניכור, כאשר יש לך איזו זהות. וכאשר הזהות שלך היא הנהנתנות, הכל הולך. אז מצד אחד החשבי ראש מוכן לקבל אותם יהודים, מוכן לתת משתלב, ומודכה יושב בשער המלך, ולא מפריע לך שיהודי. יושב שבסנאט, יושב שם בבית הנבחרים, וכולם בסדר גמור. הוא עוד דמות ששם, הוא מוסר מסרים פוליטיים למלך, ותום עשתה למלך בשם מרדכי, אין מה להשתלב. זה מצד אחד. מצד שני, תוך מה אתה משתלב? תוך עולם מושחת, שבו כסף חשוב מבני אדם, שבו אשתך היא הכלי שאתה משתמש בה, שבו אתה מציג אותה ערומה בפני חברים שלך, כי בסך הכל כלי, ואתה לוקח בידי קודש, בידי כהונה, כלים קדושים, וכל כולך עסוק כאמור בנהנתנות ובהוללות. תוך העם הזה הם בעצם חושבים להיכנס. ומדוע הם רוצים להיכנס? אפשר לומר שבעצם ניתן להפריע את יהודים אשר בשושן בשני סוגי אפיונים, או שני טיפוסים אם תרצו. מצד אחד יש כאלו היין לא בכך מדבר להם, לא היין ולא אנשים. מה שדבר להם, זאת האמביציה. הם רוצים להתקדם, להגיע למדות ממשל, למדות השפעה, למדות כוח. הם רוצים להגשים את האמביציה הבוערת שבהם, ובעצם אמביציה. הם רוצים אותן נקודות לבוא ולהתקדם. ולהתקדם איפה? בסולם השלטון הפרסי. הישם הכבוד, שם היקר, שם התפארת, הם רוצים להגיע לעמדות השפעה פוליטיים, כלכליים, הם רואים את עצמם כאמור כבעצם אנשים שאמביציה היא הדלק שם הם עובדים. ובפרס, המקום שבו הדלק הזה נמצא מבוקשו, זה בבירה כמובן, בחצר המלך. והם מגיעים לסעודה מתוך רצון של קידום, מתוך רצון של קשרת קשרים, חתם מסיבת קוקטייל, שבו הם יפגשו כל מיני אנשים אחרי הצמרת, יוכלו לקדם את ענייניהם, ההון והשלטון הוא מה שמעניין אותם. ויש קבוצה שנייה, שחזת את התנאה ואת הנהנתנות, ורואה את עצמה כנהנית מאותה סעודה. אם אני צריך לנחש, אני מנחש שהקבוצה הראשונה היא המשמעותית יותר. אבל בין כך ובין כך, מדובר באנשים שמסתובבים בחברה שבה הם רוצים להתקדם, בחברה שמאופיינת בידי נהנתנות קיצונית וחמרנות שאינה יודעת גבולות, 80 ומעט יום. ואז, עכשיו בתוך העולם הזה, הם מתקדמים. כל עוד זה לא פוגע בזהות היהודית שלהם, כל עוד זה לא פוגע בחיים הדתיים שלהם, הכל טוב יפה. שבת בבית כנסת, אולי תורמים לבית הכנסת, מקבלים את הכבוד המתאים, בבוקר, אבל המשכבו בלילות, הוא שואל את עצמו איך הוא יקדם את העסק, איך הוא יתקדם פוליטית, מה יהיה המלך הבא שהוא יעשה,
מה יהיה הדבר הבא שהוא ימריץ אותו, מי לטובתו. וכרגע אני מניח כאמור שהכל יכול לעשות בשמת שמת כהלכתה. הכל נעשה בסדר. יכול להיות שאם יש לו איזו פגישה חשובה בשבת, ותהיה שעה וחצי ברגל, ויכנס מדלת צדדי שלא יפעיל את הדלת החשמלית, וידאג לכך שאיזה גוי יחד איתו שיעשה לו את המלאכות הקשות יותר, אז הכל לטהרת שמת השבת. אבל עולמו הרוחני והקיומי נתון בקידום האמביציה שלו. כי יתכנו אחרים שבעיקר מחפשים הנאה. גם כן, גם כושר. הם רוצים לצאת לשיט תענוגות, אבל הם משגיח תמידי. הם רוצים לאכול 5 סעודות ביום אותו שיט, אבל לדאוג שזה בדץ. הם רוצים לשתות יין, כמיים, לא ינק בחז ושלום. כמו שאמא אומרת, אם נופל בו, אם מישהו נוגע בו, אם גוי ייגע בו, הוא ישפוך את זה, אבל שיין לעניני טעם בלבד, יין שמחיר שמתחיל ב3 ספרות, וכן הלאה וכן הלאה. הם פשוט רוצים ליהנות הכל לפי ההלכה, לפי השולחן ערוך. דהיינו, הם חיים שם את החיים הטובים, ואפילו מרגישים טוב עם עצמם, שהם כמור, הם שומרי שבת, הם לא רק נהנים מכל יום המודרני, מכל יום הקוסמופוליטי, הם גם עושים את זה בנינוחות ובשביעות הרצון, שהכל לפי השולחן ערוך. ואז יש להם עולם הזה, יש להם עולם הבא, וכמו שהם אוכלים גפית הפיש בעולם הזה, יוכלו גפית הלוויתן בעולם הבא, והכל יבוא למקום בשלום, הכל הדרך סלולה בפניהם, מה טוב ומה נעים, שבת בשושן הבירה. וזה המשבר הגדול של המגילה. יש גם משבר של זהות שאני לא אתעכב עליו כרגע, אבל בעצם המשבר הוא, האם אתה חי למען קידום המטרות האישיות שלך, או למען המטרות של העם ושל הקדוש ברוך הוא? האם אתה רואה את עצמך מקדם את הקריירה, או האם אתה רואה את עצמך מקדם כמור דו שבקדושה? האם אתה חושב איך אני מתקדם, מה המשרה הבאה שלי, מה התחנה הבאה בטיפול שלי בסולם הקידום, או אתה שואל את עצמך איך אני יכול לעזור לעם ישראל? שמי הוא, מי המוצלח ביותר בשושן הבירה? מי היהודי שהגיע לפסגה? התשובה כמובן שזה לא יהודי, זאת יהודייה, אסתר. ואסתר חיה בתוך אותו עולם כפול. הדסה היא אסתר. הוא כבר חזר מתלבטים אם הדסה היא אסתר או שאסתר היא הדסה. כי לך תדע מה הזהות הבסיסית, ויודע אם היא יודעת מה הזהות הבסיסית שלה. אם הזהות הבסיסית שלה זאת הזהות של הדסה, של הזהות היהודית, כל הסמליות גם של הדס בכתובים, או שבו בסיסי היא אסתר, אם היא הדסה שמסתירה לצרכים מסוימים, או היא אסתר הפרסית, אלא ש בינה ושוב בניחמי אומר, מה מלכת אסתר שמות העולם הדסה שמה מלכת אסתר שמות העולם קוראים אותה השום הסתהר. אז נכון שהיא נולדה הדסה, אבל אז היא נקבעת לימות העולם שקוראים אותה השם התרבות, השם עבודה זרה שלהם. הדסה היא אסתר, אסתר היא הדסה. והיא כמובן היהודי שהיא הכי רחוק והכי קרוב לשלטון. והיא זאת שמבוא כמובן מופת לחיקוי לכולם. אסתר, אותה יתומה, כמה הצליחה, כמה התעלתה בחברה, איזה עמדת כוח יש לה, כמה משרתים, כמה חדרים בהמון, כמה הרמונות. וממילא הדרמה הקריטית של המגילה מתרחש בנפשה. כך לא דבר נושא הזהות, הדבר כרגע על נושא אם אתה חי למענך למען הזולת. כי מגיע אותו רגע שבו שני הדברים לא מתקנים ביחד, שבו אסתר הולכת לשאול את עצמה, האם אני הולכת לכיוון שבו אני מוסר נפשי למען הכלל בתוך סכנה אישית עצומה, או שאני אומרת אני פה בעשר אצבעותיי הגעתי איפה שאני, פניתי לעצמי מותג, הגעתי רחוק, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יהודים אשר כל איש ואישה אשר מחצת יש לו יקרה אחד אותו להמיד, ואני לא נקראת אבל המלך זה 30 יום. מי זה המלך? אחשוורוש. ואיך אני אסגר לנורמות? הרי החברה מקבלת אותנו, החברה הזאת פתוחה עבורנו, החברה הזאת מקבלת היהודי, דבר שאפשר לחלום עליו קודם. החברה באמת פתוחה וליברלית. אז יסג לנורמות שלהם? זה סקנדל? יהיה מחר כותרת בעיתון? היהודייה נכנסה למקום שמוקמה להיכנס? הפרוטוקול הופר? הפרת הפרוטוקול הבינו כולם, זה בעצם שינוי הזהות, שינוי התפקיד, ואסתר קשה לעשות את זה. היא הדסה, היא אסתר. שבאת למרדכי, זה יהרוס את הקריירה שלי. אם אני אכנס, זה יהרוס את כל שהגעתי. עד עכשיו הגעתי לפה שהגעתי, אני מודה לרבים, אני באמת כוח, אני יכול לעזור בקצועות שונות, אבל אם אני עכשיו אעשה אפעל מסירות נפש, הכל ייהרס. אני שייך לקבוצת היהודים שמנסה להשתלב פה, לאותה קבוצת יהודים שחיים בתוך שושן, שזה בעצם מוקד הקידום שלה, זה המסלול שקובע כל עבדי המלך ועבדות המלך, גם אני בתוכם. ואז מרדכי מעמיד אותה בצורה בוטה, חסרת רחמים, על הצורך לחתוך לכאן ולכאן. חתך מחייב אותה לחתוך. לחתוך לכיוון שהקידום האישי והדאגה האישית, או לכיוון שחיים למען הכלל, למען את ובית אביך, למען מורשת ישראל, למען עם ישראל, למען אלוקי ישראל. האם היא תתעדף את הנכונות לחיות למען הזולת וכמובן למען הקדוש ברוך הוא, או שהיא תעשה את כל זה, כל עוד זה לא פוגע בקריירה, כל עוד זה פוגע בקידום, כל עוד זה פוגע במעמד. זאת אותה דילמה שניצבת בפניה. ובאותו, וזה בעצם נקודת השיא של המגילה, נקודת המהפך. מה שקרה אחר כך זה כבר תוצר. וכאשר מרדכי משיב והוא מחייב אותה לשבת בשני הרים ולהחליט לכאן או לכאן, וכאשר אסתר אומרת למרדכי, ותום, נקרא מרדכי שוב, ואת מי יודע לעת כזאת הגעת למלכות, המלכות של ההצלחה, המעמד, העושר, הכבוד, התפארת שלך, עם המלכות, האם מלכות הדערה אמורה לפעול בשירותה של מלכות הדרקיה, או שמלכות הדרקיה תוותר כי זו לא מקנה אחד מלכות הדערה? זאת השאלה. מי יודע מיד כזאת הגעת המלכות? תבחרי מלכות הדערה לשם מלכות הדרקיה, מלכות הדרקיה לשם מלכות הדערה. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים, וכאשר עבדתי עבדתי. וכמובן שאומרת שלושת המילים האלו, כאשר עבדתי עבדתי, בזה היא בעצם מוצאת את עצמה, היא מוצאת את הנקודה הפנימית והאמיתית יותר של האדם, שבו הוא לא חי לעצמו, הוא חי לאחרים, שבו היא בעצם יודעת שאולי הגוף יובד, אבל המורשת שהיא תבנה, הסמל שתהיה לרבים, הערכים שתקדם, יחיו לנצח. במקום לגנוז פירות בעולם הזה, היא גונזת פירות בעולם הבא. באותו רגע, כאשר עבדתי, עבדתי, פשוט של דבר, מצאתי. מצאתי את עצמי, מצאתי את הערכים שלי, מצאתי את המורשת שלי, ומצאתי את הזהות האמיתית שלי. והיא אומרת לכנוס את מי, את כל היהודים הנמצאים בשושן. כי יהודי שושן הם מוקד המאבק, כי הם חיים את אותה דואליות, את אותה דילמה, את אותם חיים כפולים, ואליהם היא מכוונת המהלך שלה. כל היהודים יוצאים בשושן. ואותם יהודים נענים לאתגר, ואותם יהודים מצטרפים לכוחותיה של אסתר, הולכים אחריה, ובאמת המהפך של מגילה פחות מי שחשוב המהפך הפוליטי, חשוב המהפך האישי. המהפך האישי בנפשה של אסתר, המהפך האישי בנפשם של יהודים אשר בשושן הבירה. זה המהפך האמיתי. הפוליטיקה אחר כך היא כאמור התפל יותר. הדבר הבסיסי ביותר, היהודים אשר בשושן שמתכנסים ומזדהים, ויותר מזה, הם מעמידים את עצמם בשירות הכלל. לא עוד האמביציה האישית, לא עוד להסתובב בחצר בית המלך בשביל לקדם את העניינים, לא עוד ליהנות מזכותו של אותו רשע, אלא לפעול מעל אחרים. ואסתר כאמור מגייסת שני סוגי יהודים אשר בשושן. אחד אל בעלי אמביציה, והשני אלו הנהנתנים והחומרנים הבניינים, אותם אלו שרק אוכלים ושותים וקמים לאחר מכן מחצות היום, אותם אלו שמאחרים בנשף בשיחה שגו, ביין טעו, כל אלו היא מגייסת. היא מוצאת הראשונים מתוך הגיוצנטריות והאמביציה על חשבון הזולת. היא מוציאת קרייריסטים לטובת עם ישראל על חשבון הקידום בתוך פרס. היא מוציאה את הנהנתנים, את הבניינים, את השתיינים לטובת ערכים של קדושה, ערכים מופשטים של זהות, על חשבון שמחת קריסם. זו מה שאסתר מצליחה לעשות, כי כמו היא עוד מופת לרבים. ומיני אותה נקודה הם מתגייסים ומשים את אורם. ואז הגיע אותו יום, אין צריך לומר שהם נלחמים כנגד אותם שכיניתי בהתחלה, אותם בריונים אנטישמים גסים מצוידים בעלות ומקלות, כי נגדם ודאי שהם יוצאים, הם גם רוצים לגמור תוך שלולית דם ופוגרום. אבל אומרת אסתר, ינתן גם מחר לדים אשר בשושן לעשות כדעת היום. כי בימים הראשון לא חוכמה שהם נעמדו ונלחמו כנגד אלו שמתנפלים אליהם כמו באקדחים וסכינים. מה הם חשבו? שימותו? לא. אז ברור שהם יקיקו כנגדם. אבל בימים השני אין לו המטרה. בימים השני הולכים אחרי הליטות. בימים השני הולכים לשרש את אותם מצבי דת קהל, את אותם פקידים בכירים, את אותם בני דודים של חשבי ראש, וכל שאר החצרנים שלו, שמעתי שמי. ושם כך הם יצטרכו לסכן את כל מעמדם, שם כך ייתכן ויצטרכו לסכן את כל ההישגים. כל מה שהשיגו, באותו רגע שבואו וידיחו את אותם אנטישמים מעונבים, מי יודע מה יקרה לאחר מכן? ישמרו על מעמדם או שיאבדו על מעמדם? אולי כבר לא יוכלו להיות יהודים משהו שם. יחזרו להיות יהודים פשוטים עמך, כי הם יאבדו את כל ההישגים. זו מה שאסתר בעצם רוצה שמה. ינתן יהודים בשושן מחר כדת היום, בוא נראה האם זה מהפך אמיתי שהם מוכנים כמו להתייצב לפעול בן אחרים כמו שאני סיכנתי, או שהם מוכנים לכם אנטישמים הבוטים. אבל הם לא מוכנים עד, הם לא מוכנים להסתכן, לא מוכנים לקחת את הצ'אנס שאולי זה יפגע בקריירה שלהם, ואולי יפגע ביכולת הנאה שלהם בהמשך. זו מה שאסתר רוצה לבדוק שם. וזה החשיבות של היום השני. היהודים עכשיו בשושן, יש להם יום טוב נוסף. לא רק היום פה שהצלה פיזית, ממוות לחיים, אלא הצלה של המהפך שעבר בנפשם, מקרייריסטים, בורגנים, נהנתנים, לאנשים בעלי מוטיבציה להוביל, ללחם בשביל הכלל, המעבר מהבורגני לאידיאליסט. מזה שחי למען, אחרי, למען עצמו, זה שחי למען אחרים. מלבישת בגדי כהונה בשביל הנאה שלך, לא הם אלא חשבי ראש, מעולם שבו לובשים בגדי כהונה להנאתך, לעולם שאתה לובש בגדי כהונה. הוא פשט את בגדיו ומש בגדים אחרים, מדגמה בשבת, מכאן לשינוי בגדים מן התורה. הם שינו את בגדיהם. מבגדים של נהנתנות וקריירה, מבגדים של פעולה למען הכלל, למען המורשת, מחיים של אידיאלים. ועל זה חוגגים חג נוסף. לא רק יום של י"ג, אלא יום של י"ד. ולכן זמנו של זה הוא כזמנו של זה. היהודים הפשוטים, העמך, עם הפאות והזקנים שחיו בשם, במאה של המדינה, לא בכלל הראו שינוי זהות. היהודים הכפריים, היהודים מהשטטל ומהערים, מהכפרים הנידחים, הם לא הראו שינוי זהות, הם פשוט יצאו ממוות לחיים. הם חוגגים את י"ג, או חוגגים את י"ד בעקבות מלחמה י"ג. יהודי שושן חוגגים את הטרנספורמציה שלה בנפשם. כיתת הברית, לא רק שקדוש ברוך הוא מגן עליהם, אלא בכך שהם מתייצבים, התייצבו. הם בעצם דרך כנוס, הם שמעו צו התייצבות, הם הגיעו. במפח הזה, מה שעושה את שושן, את יהודי שושן, בעצם סיפור כך חשוב במגילה. הסיפור הזה חשוב בכל דור ודור. השאלה איך אדם חי, מה מציב מרכז עולמו, האם מרכז עולמו כאמור זה הקידום האישי, או מרכז עולמו זה הפעולה למען אחרים, השירות. האם הוא חי באתוס של שירות או באתוס של הישגים? האם הוא חי בעולם שהוא מחפש את השלווה והרוגע וההנאה, הוא מחפש חיים נוחים, את הנוחיות, או שהוא מחפש חיים של אתגר. אין שומה בחיי נוחיות אם הם אמצעי, אבל לפחות חיי נוחיות למטרה, זו בעצם שאלה. אתה חי בעולם שאתה משרת, או בעולם שאתה מצפה שישרתו אותך? זו בעצם השאלה. היא הייתה נכונה אז, היא נכונה בכל דור ודור. דיברתי בשבת בשבילה שלישית על משה רבינו, שרוצה למדבר לבד, והקדוש ברוך הוא אומר לו, והוציא אחת העם ממצרים ובדיוק עם העם הזה, תחזור אליי עם העם שאתה פועל למענם. וזה משה רבינו שלא חיפש הנה חומרית, משה רבינו שלא חיפש קדושה. אבל אמרו לו, קדושה לא מקבלים לבד. קל וחומר שלא עושה קדושה אלא הישגיות, כשאדם בסופו של דבר מעמיד עצמו את ההישגים החומריים ואת ההישגים האישיים בראש מעיינותיו. זו המלחמה האמיתית שקרתה בשושן, וכאמור חז"ל מזהים את זה בתורה. ציטטתי כבר בעבר פה כאן במגמר בברכות, אין הרי נוי מקופת שתי מתוך קופה של זהב, וישמע נשורון ועיוות, וחסד וזהב ובטר, וכן זהב ובטר, וזהב עשו לבעל, ועוד כן וכהנה, כבר בברכו ובעוד הרחבה, על כך שהכסף יכול להשחית. אבל נדבר כרגע לא על כסף, ולא כרגע על הנהנתנות. האם אדם אומר לעצמו, אני בסדר, החיים שלי, כאמור, אני בבית הכנסת, אני אוכל כשר, אבל בסופו של דבר אני מחפש נוחיות, מחפש מעמד והישגים. הוא אדם יאמר לעצמו, מה השם אלוקיך דורש מעמך? זאת השאלה שאסתר שאלה, או יותר נכון, שמרדכי שאל את אסתר. וזו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אנחנו ברוך השם, אם בארץ, אם בגולה, מחברה שבסך הכל חברה של שפע. נכון, שיש הרבה יחידים שזוכים לשפע הזה, ומצווה רבה וחובה קדושה לעשות הכל אבל הכל לדאוג לחלוקת הנכסים בין כולם. אבל החברה כחברה נהנית יחסים מסגשוג, משפע. אדם היום גומר את המסלול הציוני דתי מודרני אורתודוקסי הקלאסי, הוא יכול לראות כל המסלול, בכל תחנה ייתנו את החותמת לתחנה הבאה, יגמור את הגן, הוא ילך לגן, ילמדו אותו שם את השירים שכל 70 שנה מלמדים את כל הילדים בגן, ואחרי זה יביאו אותו בסרט הנהל היסודי, בסוף כיתה אחרת ללך לישיבה תיכונית, שבה כמובן ישיבה תיכונית יוקרתית, ישיבה תיכונית שדואגים לכל הלמידה המשמעותית ושאר הירוקות כאלו. אבל האם הוא יבחר את הישיבה תיכונית לפי עוצמת תורנית של המקום? האם הוא יבחר לפי עוצמה הרוחנית של המקום? או שמשיך באותו סרט נער, ואחרי זה יגיע ישיבת הסדר ומכינה מה שלא יהיה, ויביא עוד 4-5 שנים, הוא בסדר, הוא יעשה כמו שמקשיב ממנו, ואז ללמוד אוניברסיטה, ואז איזה חיים יחיה בקהילה שלו, איך הוא יבחר צוע, איך הוא יבחר קהילה, ובעיקר איך הוא יתנהל. האם הוא יתנהל כאמור, הגעתי למנוחה ולנחלה, אני צריך להיות בסדר, אז אני אהיה בסדר. אז כמו אני שותף לדברים קהילתיים, אבל אני אדאג למענית, האמביציה שלי תדאג להישגים ומעמד, וכמובן יחד עם השגים ומעמד יבואו גם כן הנאות חומריות, תבוא הנוחיות, אני אגיע למצב טוב ונעים. אם אדם יסבע ואכל וסבע ודשן, או שמשיך להיות רעב, רעב התקדמות רוחנית, רעב לעזור לאחרים, רעב לשרת, רעב התקדם כבר בעבודת השם, ובעיקר מעמיד את עצמו לשות הכלל. יש הרבה דרכים לעשות את זה. על אחת מרכזית דיברתי בשבת, ובאת זה מבלה אחת חינוך, אבל יש גם כן המון תחומים אחרים. יש תחומים של חסד למכביר. יתרה מזאת, בכל תחום אפשר לעשות חסד. אם אתה רק ניגש בגישה הנכונה, אתה יכול בכל תחום לעזור ולהוביל, להעמיד את זה בשות הכלל. אתה יכול להיות עוסק בצורכי ציבור באמונה, בכל מקצוע שתבחר. אבל השאלה, מה היו קריטריונים? מה אתה צריך לעשות כמטרה? אם אתה תהיה כאמור לומר, כאשר עבדתי, עבדתי, ולהבין שדווקא נכון לחיות עבור אחרים, זה למצוא חן בין אלוקים ואדם. לבחור כאמור מקצוע שכל אחד שימצא פה, לא משנה לבהל. מהיום הראשון של השנה הראשונה, ואתם האחרון שהשנה האחרונה שלנו בישיבה, ישאל איך אני ממשיך את זה הלאה, וישאל בתוך הישיבה איך אני עוזר לאחרים, איך אני פועל מען אחרים, איך אני פועל מען הקדוש ברוך הוא, איך אני פועל מען החברה, איך אני מתנדב, איך אני עוזר, איך אני נותן מילה טובה, איך אני רגיש למצוקות. וכשהוא יעזור, שישאל את עצמו מה היו הקריטריונים של לבחור מקצוע. האם אני היה יהודי בשושן לפני המהפך, או יהודי בשושן אחרי המהפך? האם אני אבחר את המקצוע שלי לפי סולם השכר, לפי הפרסטיג' החברתית, או לפי צורכי עם ישראל, לפי מידת הערכיות של המקצוע? האם אני אבחר מקצוע? האם אני אבחר בת זוג? האם אני אבחר מקום מגורים? וכל שאר מחשבים בחיים, מה היו הקריטריונים שלי? הם הקריטריונים שיהיו אותם אלו שמרדכי הציב בפני אסתר, ואותה תשובה מרוממת שנתנה בסיכום חיים. ואני מאחל לכולנו שנוכל לקבל את התשובות, הללו מבלי להסתכן כמו אסתר, שזה לא יחייב אותנו לסכנות, לא יחייב אותנו לסכן את ההישגים ואת החיים שלנו, אבל שנחיה באותה נכונות, בנכונות לחיות למען האחר, שבגדי כהונה יהיו בגדי שירות, שכשאדם יפשוט את הבגדים שלו בישיבה, את בגדי תלמוד תורה ובגדי תלמוד תורה מסיביים, וילבש בגדים אחרים שבגדים הללו יהיה קיש של תלמוד תורה, ובגדים הללו יהיה בעיקר מסר של כהונה, כהונה בתור שירות, שירות הקדוש ברוך הוא מחוץ לישיבה, שירות לעם ישראל, שירות לזולת, ימשיכו לחיות. כי בסופו של דבר, בעוד 40 שנה, או 20 שנה, כשניפגש, אם הקדוש ברוך הוא יאריך את ימינו ושנותינו בטוב בנעימים, כשניפגש, או כשתפגשו את הנכדים שלכם, ותרצו באמת, מה שיהיה חשוב, לא יהיה על כמה דתיים שמתם וי, גם ודאי לא יהיה חשוב, כמה שקלים יש בתוך הבנק, מה שיהיה חשוב, כמה אתם חיים, חיים בעלי נתח רוחני, חיים בעלי ערכים, חיים שבהם כאמור אדם מתייצב, הנני, אדם מתייצב לקריאה של הקדוש ברוך הוא, לשרת אותו, לפעול למענו, וכאמור לפעול למען בניו. זו בעצם, תהיה שעת השאלות. וכאמור, חשוב שכל אחד יותר ידע את השאלה הזאת. עושים נקודה אחת. הסובד שכותב איש האמונה בהרחבה, השני הבטים, איש האדם ואיש הברית. אדם הראשון, אדם השני. לא אכנס כאן הרצאה שלמה על איש האמונה, כן אומר, איש ההדר, אדם הראשון, מחפש את ההישג, האמביציה, הקריירה, והסובב שנותן לזה הצדקה דתית מסוימת. הוא נותן לזה הצדקה דתית מסוימת, ובעצם מה שחשוב יותר, הוא בעצם מצביע על כך שהכוחות הללו טבועים עמוק באדם, ומהווים חלק מהאנושיות שלנו. מותר אדם מן הבהמה בין איזה אמביציה. הכוחות הללו הם חלק ממבנה נפשנו, חלק מהיותנו בשר ודם בני אנוש, חלק מהצלם אלוקים שלנו. לכן מצד אחד הם חשובים, לכן מצד שני גם הבעיה שלהם. כי הם טועים באדם, זו איזה טעות. זה מישהו בטעות השתכר ושתן שיכרון הקריירה. זה משהו מובנה באדם, מובנה נפשו. דווקא בגלל זה יש מצד אחד מקום לחפש איזונים, וזה הוא מדבר שם. מצד שני, כי זה קיים, אדם צריך להיזהר משני דברים. אלף לא ישתלט עליו, כי מדובר בכוח אמיתי, לא מדובר באיזושהי טעות. מדובר בכוח אמיתי וקיים, לא באשליה. דווקא בגלל זה צריך להיזהר שידע את הגבולות שלו ולא ישתלט על כלל האישיות. זו נקודה אחת. נקודה שצריך להיזהר שעשו מזה אידיאולוגיה. תראה, הסובד שכותב שזה חשוב. בוא עשו מזה אידיאולוגיה. אידיאולוגיה של נהנתנות והישגים, אין לך דבר מכוער מזה. לקחת אמת חלקית ולהציג אותה כמכלול שלם. לקחת דבר שמיותו יפה ורובו קשה, ויציג את זה כמכלול. חזרנו למלח, שמלח מיותו יפה ורובו קשה, אוי ואבוי מי שיוכל תושי של מלח, הוא ימות מחוסר איזון במלחים שלו. לעומת זאת, אם יחסרנו מלח, הוא גם ימות מחוסר איזון. אז יש איזון מסוים, וכרגע לא מדבר על זה, אבל אוי ואבוי לעשות אידיאולוגיה ממרכיב חלקי ויציג אותו כמרכיב שלם. זו סכנה שנייה שקיימת. ולכן אותו מקום, אותו איזון, אותו סור שבעיסה, צריך בזאת אחרת לדון כמה ואיך ולמה. אבל ברמה הבסיסית אדם צריך לומר כמו אסתר, אם זה עוזר עוזר, או יותר נכון אסתר את כוחותיהם המלכותיים משתמש להם ישראל אחר כך, היא משלבת. אדם צריך לומר לעצמו, חיים שלי משמעותם עם חיי שירות, וכאמור שכל אחד יעזוב את בית המדרש הזה, וגם שאותו בית המדרש שישאל את עצמו על השירות הצבאי, על לימודים, על הכל, איך אני עוזר לעם ישראל ולרב ישראל ולוקי ישראל. הסובייצ'יק שמצביע בסוף החיבור שלו, הוא טוען שבעידן המודרני האיזון הופך לחלוטין, ושבעצם עולם הדתי סובל סבל עמוק מהיעדר אותו אותו עולם שמרגיש שליחות, אלא יותר מדי משהו רב מסביבו בארצות הברית שהוא שעה בתוכו, הוא רב משהו לא יודע אם יש לו ביטוי, הוא משהו ראה שם, בורגנות דתית. הוא כנגד זה, הוא כל הזמן כתב. ואני אסיים כאן, במשפטי הסיום של איש האמונה, הוא מדי את הפסוקים שבו אלישע הולך אחרי אליהו. וילך משנה מצד אלישע בן שפט, והוא חורש 12 צעדים לפניו, והוא בשני מעשר. ויעבור אליהו אליו ושלח ידתו אליו. הרב רואה את אלישע כחקלאי מצליח. חקלות כמובן, עיסוק הכלכלי המרכזי של תקופתו. יש שם טרקטור, יותר נכון, שרשרת טרקטורים, 12 צמדים. אלישע היה נציגה הטיפוסי של קהילת הדר. הוא היה בנו של עיקר עשיר, בעל נכסים, אשר האינטרסים שלו היו מורכזים בענייני חיי שעה. בנכסים חומרים כגון יבול, בקר, נחירי שוק. מטרתו הייתה הצלחה כלכלית ושאיפתו עושר חומרי. המקרא מתאר אותו כיעיל, מוכשר ומעשי. בדומה לאיש עסקים מודרני. כשיהו פגש אותו, הוא היה עסוק בפיקוח על עבודתם של העבדים. הוא היה אצל העבד ה-12, משום שככה יכול לפקח אותם של כל שאר העבדים. מי היה משותף בניש האדר הזה? אותו יהודי משושן, שהסתובב פה בארץ, ובין אליהו לבי הפרודד בעל הברית, הנאבק מהלוקים מריבם של מלאכים, שהתהלך כזר בבותי הסבים של שומרון, לצידם שתפארת ובדולה מלכותיים, ששאלה את הלכם שקודם משהו כלפיהם התחילו בני דורו, דרש את חוק השם וניבא את זעמו. איזה קשר יכול להיות עיקר אדיש, שנה ממשקו ובין איש בעל הדרך שיער, שהגיע מאישה ונעלם במטה של מסתורים. ואבל פניכם, הקריאה החדרה והעיקר חסר דמיון מוקד בתוך עצמו, לפתע נפלה עליו על דעותו של יהו. בעבודת הדבר נפגש עם אלוקים, נכנס גם הפח שיד השם. רבותיי, יהודים אשר בשושן עשו את זה, אסתר גיסה אותם, אלישע עשה את זה, גם אנחנו יכולים לעשות. ובמקום שנובד, הרי שכל מה השם מצא חן במדבר. Thank you.